יישאר בעבר ירדן? איך אפשר להבין את זה ככה? דברים לא ברורים בכלל וכלל. בי השם, מה אומר אחרי שהפך ישראל עורף נעיביו? אנחנו ביהושע זין, פסוק ת' בי השם, מה אומר אחרי שהפך ישראל עורף נעיביו? וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ ונסבו עלינו וחיתו את שמנו מן הארץ, מה תעשה שמך הגדול? ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה תנפל פניך, חטא ישראל, גם עברו את בריתי אשר ציוויתם, גם לקחו מן החרב, גם גנבו, גם כיחשו, גם שמו בכליהם, ולכו בני ישראל לקום בפני אביהם, עורף לפני אביהם, כי הוא לחרם, להוסיף להיות עמכם, לא תשמע לכם כבכם, קום קדש את העם ומעט להתקדשו למחר. טוב, אז הוא עושה גורל כדי לגלות מה עומד פה מאחורי הכישלון הנורא הזה. כשראינו שראינו את דברי חז"ל, בואו נשאל את זה בצורה פשוטה, דף הזין ח' יש לכם פה? כתוב אחד למעלה. יכול להיות שמעט בנות אולי באותו שיעור, אז בואו תבירי לבנות, למי שיש, צריך עוד, אבל אם אין, אז קחו. טוב, יש לכם את ה... מה? לא, לא, יש פה הרבה. טוב, אז בוא, אנחנו נראה את הגמרא הזאת במהירות. שוב, אני חושב שהיינו פחות חלק ממנו. יש לך? אוקיי, אז בוא נראה את זה במהירות. אני מתחיל בשורה 10. תנו הבנה, נא, אין הלשון בבקשה. בשעה שם הקדוש ברוך הוא יהושע, חטא ישראל, אמר לפני ריבונו של עולם, מי חטא? אמר לוחי דלתור אני, לחפה גורלות. מה, אני מספר לשון הרע? אני מדבר מאחורי הגב של בני אדם? מה פתאום? מה זאת אומרת? מה הבעיה בזה? לגלות מי עשה את החטא הזה? זה היה מפריע לנו, הקדוש ברוך הוא מגלה מי עשה את זה? זה דילטוריה? זה לשון הרע? מותר לספר, להציל את עם ישראל, מי גרם ל-36 אנשים ליפול? מה הבעיה בדבר הזה? למה זה דילטוריה? זה לשון הרע לדבר טוב. מותר. הלך לפי גורלות, נפל גורל לחן, אמר יהושע בגורל, אתה בא אליי, אתה ולעזר הכהן, שני גדולי הדור אתם, אם אני מפיל לכם גורל לחן, מכם הוא נופל. מה אתה עושה צחוק מעבודה, אומר אחן? אני, בוא, נפיל גורלות בינך לבין אלעזר הכהן, זה ייפול מישהו. אז מה זה אומר? שאחד משניכם עשה את זה? אז זה שנפל עליי הגורל, זה ייפול תמיד על מישהו הגורל. אתה לא יכול לגשת ככה בצורה צינית לדבר הזה. אין לו שום אמיתיות בדבר. באמת שאלה טובה. באמת שאלה טובה. האם כל גורל זה אומר דבר השם? חמש זה, תן תודה. אמר אבינה שחוד ישחתם מילה. הוא שיחד אותו במילים. שייך להבין את המושג הזה. כלום מבקש ממך אל ההודעה, תן לו תודה ויפטר. תודה ותיפטר, חבל, בוא. מיד ויאמר אחר את יהושע ויאמר אנוכי חטאתי אשר ישראל וחזור וחזור עשיתי. אמר רב אסי, אז הוא אומר לו, תודה ומודה מיד. כלומר, מה שהגורל עשה בעצם, זה אפשר ליהושע להסתכל בעיניים של אחן ולהגיד לו, בני, תן תודה, בני. הוא לא מתייחס אליו כמו איזה רשע. בני, תן תודה. תודה. והוא מודה. זה משהו מאוד מאוד מעניין. למה הוא מודה? הוא עשה צחוק מזה לפני רגע. תכף נראה במדרש רבה, הדברים עוד יותר קיצוניים. אומרת הגמרא, אמר רב אסי, אמר רבי חנינא, מלמד שמע לחן בשלושה חלמים, שניים ממשה ואחד מיהושע. שנאמר, וחזות, וחזות עשיתי. כבר עשיתי. ביוחנן אמר, חמישה, ארבעה בימי משה ואחד בימי יהושע, שנאמר, אנוכי חטאתי, וחזות, וחזות עשיתי. הוא כבר עם תיקים, אמת, לא תיקים, בפועל, בגלל שאנחנו לא יודע מזה. ועל זה שואלת הגמרא, והדשתם הייתה מלאנוש, למה המסעד לא ננש עד עכשיו? למה לא היה העונש? אם הוא כבר עשה את אותם פעולות לפני כן. ועל זה אומרת הגמרא, אומר רבי שמעון בן עזרא בשמעון, ושלא ענש על נסתרות עד שהוא יוצא את הידיים. אין עונש על נסתרות במדבר. במדבר אין עונש. אני לא יכול להיענש על מה שאני לא יודע. ולמה בארץ אני כן אנש? על מה שאני לא יודע. אנחנו לא ידענו, אף אחד לא ידע שאכן מעל בחרב. אבל במדבר שלא ידעו, לא קרה שום דבר. בארץ זה כשלא ידעו, קורה משהו. כלומר, וזאת נקודת מעבר ירדן. ולכן יהושע אמר, אולי לא טוב שעברנו את הירדן. למה? במעבר הירדן לקח לעצמנו, דיברנו על זה, נולדנו כאומה. מעבר הירדן הייתה לידה. מרגע זה הפך להיות עצמאים, הפך להיות אומה חיה בארצה. ואומה חיה בארצה, יש בה ערבות, מה שלא היה לפני כן. כלומר, לפני כן לא יכול להיות שאתה תראה מישהו מרביץ ואתה תתעלם. לא יכול להיות שתראה מישהו מתעלל בעיוור ואתה לא תעשה שום דבר. מה אתה? אתה בהמה? מה אתה? אתה לא בן אדם? אתה רואה אותו עושה משהו, אתה חייב להגיב על זה. אתה רואה אדם מרביץ לשני, מה אתה מתעלם? איך זה יכול להיות? על הנגלה, אבל מה שאני לא יודע אני לא ננש. במעבר לארץ ישראל, במעבר ירדן, מאותו רגע אנחנו גם לוקחים אחריות על מה שאני לא יודע. איך? למה? שאלה נפלאה. אבל זה מה שנמצא, ולכן יהושע אמר, אני חוזר שישבת לפני כן, למה הוא היה עדיף לא לעבור את הירדן? לא שהוא לא רוצה להיכנס לארץ ישראל, חס וחלילה, אבל מעבר הירדן שהוליד אצלנו ערבות הדדית היא מאוד מאוד בעייתית. היא מאוד דורשת מאיתנו דברים שאולי אנחנו לא מוכנים לזה. שאיש אחד חטא וראש הסנהדרין נהרג בקרב. 36, כ-36 איש אחרים נהרגו בקרב. זה מה שנמצא פה בסוגיה שלנו. בעצם מתברר שיש פה נושא מאוד מאוד פלאי שזו ערבות הדדית. ערבות היא מאוד מאוד מורכבת. כשאדם לוקח ערבות, פרשת השבוע שלנו, יהודה אומר לאבא, אני ערב על הנער. ומה הוא מוצא את עצמו פתאום? בתוך תסבוכת נוראה, שזה, אני לא יודע אם זה, אם הוא מבין שזאת עלילה, או חושב שבנימין גנב את הגביע. לפי חלק מהמדרשים, הם אומרים לבנימין, קוראים לו גנב בן גנבת. אמא גנבה את הטרפים, אתה גנבת את הגביע. והם נותנים למכות בין הכתפיים. כך כתוב, לפי חלק מהמדרשים. אז הם מאמינים שהוא גנב. אז עוד יותר. אז עכשיו, אתה אומר יהודה, אני נשאר פה, והוא יעלה לאבא זקן, בגלל שהבטחתי לאבא שאני ערב לו. עכשיו, הוא נשאר ערב את כל החיים, בגלל שהוא ערב. סיפרתי, הרב גדול, שהיה חתם ערבות קטן, כלכלית בסך הכל לשכן שלו בבניין, ואיזשהו שלב השכן ברח לחול, משפחה חרדית, משהו לא ברור, למשפחה לא היה שום הכנסה, ופתאום דרשו ממנו לשלם את המשכנתא של השכנים. לא היה לו כסף. ואיזשהו הוא תיאר לי את זה, הגיעו שוטרים או בצוהר או שאתה משלם. הוא אמר, אין לי מה, הוא שם תלית ותפילין תחת בית השכי, קחו אותי בצוהר, שוטרים, ומהילדים שלו פרצו בבכי היסטרי, מוצדק, והשוטר מסכן הבין שהוא לא במקום הנכון, אדם נשוא פנים, רב חשוב, אבל חתמת ערבות, אתה חתמת, אתה התחייבת שימול המשלם שאתה משלם, יש משמעות לערבות. אז זה ערבות שאני יודע מה שאני עושה. אני חתמתי ערבות, פעם הבאה תחתום. כך גם משני, עדיף אם לא לחתום ערבות. בסדר, אתה לא יודע מה אתה נכנס. טוב, פעמים, ואהבת לך כמוך, אתה רוצה שיחתום לך, אתה תחתום לא. אבל ערבות על משהו שאני לא יודע. חתמתי? לא חתמתי. הוא מחלל שבת, השם ישמרנו. ולמה הבנים שמישהו אחר ימותו במלחמה? זה לא פייר, זה לא פייר, זה לא אמיתי, זה לא הגיוני, לא? זאת השאלה של ערבות. מה רוצים פה? מה הסיפור פה? למה? חוק שימור השערות, מה שהזכרתי בהתחלה, אני רוצה להסביר את החוק הזה, שיתן לנו קצת מרחב פה. מה זה חוק שימור השערות? יש שערות שזה לא עוזר להם, שזה לא יהיו הבנות, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על החוק הזה. חוק שימור השערות פה, מה הכוונה? רבי יונתן אייפשיץ, חי לפני 300 שנה, יש לו ספר מוסר מאוד חשוב, יערות דבש. הספר הזה הוא כותב, דע לך, כבר אז היו בעיות בנושא גילוח בתער, והוא הדע לך, אם אתה מעולם לא התגלחת בתער, סור, דע לך, אתה חצי מגולח בתער. מה זאת אומרת? אתה חצי מגולח. למה? בגלל שאם יש יהודי שם שמתגלח בתער, אתה חצי מגולח. אוי. אבל לא התגלחתי אף פעם בתער. אני מקפיד, אני שומר. מה זאת אומרת? למה שאני אהיה חצי מגולח? בגלל שהוא מתגלח בתער, אני חצי מגולח. איזה חצי? איך אני שומר על זה? אני לא רוצה שיקחו לי את המצוות שלי. שיתנו לי עבירות של מישהו אחר? סוגיה לא פשוטה. פעם מישהו סיפר לי שהם היו גרעין תורני באיזשהו מקום, קימו בית כנסת, מקום שלא הייתה בית כנסת, וזה כנראה עצבן שם מישהו בתוך הקהל, ובשבת בבוקר הוא במקרה בשעת תפילת שחרית היה נוסע עם אופנוע שלו בכביש של בית כנסת הלוך וחזור. ככה, עם כל הווליום שהוא יכול לעשות, חוזר ונוסע וחוזר, כל תפילת שחרית, הוא מיהר לאיזשהו מקום. הצבנו אותו. מאוד מעצבן דבר כזה, נכון? מה שהוא עשה מעצבן. סיפר לחבר על הדבר הזה, ואז גיליתי משהו מדהים, שבחוץ שכזה, יש לו את החצי זקן שלי. כלומר, אמר רבי דמשיץ, אני חצי מגולח, אז איפה הסערות שלי? איפה הזקן שלי? חצי איננו. אני מגולח חצי בתער. אז הבנתי, זה אצלו. איך קוראים לזה בעברית? הרצחת וגם ירשת? לא מספיק שלקחת לי ונתת לי עבירה, אתה לקחת חצי מהמצווה שלי? לא פייר, נכון? זה חוק שימור השערות, אי אפשר, השערות שלי לא נעלמו. אז אם אני חליק חצי מגולח, השערות שלי אצלו. וואו. משהו פה לגיוני, נכון? טוב, אני לא יודע אם אי פעם סיפרתי על עברי הצבאי המפואר. פעם יש לי בבית את הסמל של מטכ"ל. אני אדייק, חצי סמל של מטכ"ל. הבנתם? אוקיי. הוא היה במטכ"ל. הוא היה במטכ"ל. ואני קיבלתי חצי מהסמל שלו, אני לא הייתי במטכ"ל. קיבלתי חצי סמל שלו. ערבות או לא ערבות? כן. אני חושב גם חצי מי של דג. ואולי גם את החצי השני של זקן כבר לקחו לי. ועוד מצוות לקחו לי. זאת ערבות. זה משהו, אני לא מדבר על איגום של כוחות. אפשר גם לציין את זה בצורה התחלתית, בצורה כזאת. כל אחד שם את כל היתרונות שלו ביחד. וואו, איזה עם אנחנו. וזה גם נכון. אבל גם אחר הוא רצה את החסרות שלו בפנים. הוא חושב, היתרונות הרבה יותר גדולים מהחסרונות. הודו להשם כי טוב. כשהחסרונות היו יותר גדולים, יצאנו בגלות. עכשיו אנחנו זרים, יש המון המון יתרונות. וזה הדדי. צריך לזכור את זה. כמו שהוא לוקח חלק מהמצוות שלי, אני לוקח מהמצוות שלו. יש פה משהו מאוד 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 עוצמתי. ואולי זה עומק המילה ערבות. שמה פירושו של דבר? זה ערב. זה טעים. בהתחלה זה עצבן. זה לא פייר. לא, לא. זה מאוד מתוק. הוא מתוק האור לעיניים. מתוקה הערבות הזאת. בגלל שאני לא רק נותן. אני מוכן לתת. אני גם מקבל אבל משהו נפלא. משהו עילאי. ערבות זה דבר מאוד מאוד חיובי. הוא עלול להיות מאוד בעייתי. אבל ככל שהוא יותר גדול, הוא יכול יותר בעייתי, והוא יכול יותר חיובי. זהו. חוק שימוע שערות, זה אומר שבעצם המצוות לא הולכו לאיבוד. גם שלא אצלי. עכשיו, אם זה מצבן. יש משהו יותר מצבן מאח שמצבן אתכם? אין משהו יותר מצבן מאח שמצבן אתכם. זהו. לפעמים האחים מצבנים. גם באומה. אז אנחנו מגיבים. אבל במהות הדבר, זה החלק הכי נפלא. מה, יש משהו יותר חזק במשפחה? כאלה שומרים במשפחה, אוי ובוי למי שיביץ לאח שלי. רק אני מרביץ לו. אבל זה לא הכוונה שלי. באמת, כמה זה נפלא, אחים וחיות. כמה זה נפלא כשמרחיבים את המעגל הזה בצורה מופלאה, שכל אחד נותן לשני. גם כל אחד לוקח. והסיפור שלכם, בואו תראו עכשיו את המשך הסיפור במדרש רבה הבאתי. שורה 37. כתיב ויאמר ישוע לחן בני שים לכבוד השם לישראל. אמר לו לחן בשביל הדבר הזה שאתה אומר אני מת? כיוון, בבקשה, יש עוד מישהו צריך? זה דף אני חושב שנתתי פעם קודמת, אבל זה היה לפני המון זמן כבר. כתיב ויאמר ישוע לחן בני שים לכבוד השם לישראל. אמר לו לחן בשביל הדבר הזה שאתה אומר אני מת? כיוון שראה חן כך, אמר בו, עכשיו אני נלכד בגורל, איני מאמין, ונחשב כזבן לפני יהושע. פתאום שאמר לו, חן, למה אתה פרגוד בין יהוא ובין ביתי? אני הפרגוד בינך ובין פנחס. אם לא יהיה לגורל שניכם, אף אני מאמין. הוא אומר, כמו שהיינו בגמרא, מה הוא אומר? זה חייב ליפול. הוא מבין שהוא זה שכאן נשמע על בחרם, אז הוא צריך להגן. איך הוא מגן? וואו, אין הגנה יותר טובה מהתקפה. אז מה הוא אומר? בבקשה, בוא אני אעשה גורל בינך לבין אלעזר, רק שפה זה פנחס, לא אלעזר, כמו שבגמרא. ואם זה לא ייפול אחד משניכם, אז גם זה נופל עליי אני אמין. הרי זה חייב ליפול אחד משניהם. הוא רוצה לצחוק מהגורל, הוא מנסה לצחוק, לערער את האמינות של יהושע. אבל הוא לא עוצר בזה, שימו לב. באותו שאמר יהושע בני, שים לכבוד לשם לישראל ותן לו תודה. והגד נא לי מה עשית, אל תחד ממני. זה הפסוק, כן? הוא אומר לו, תגיד מה קרה. מה הוא אומר ליהושע, החצוף הזה? יהושע, תגיד לי, תספר, מה, למה לקחת? למה מעלת? בוא תספר לי, תגיד לי, למה מעלת בחרם? פונה ליהושע, כדי לעשות צחוק מהסיפור, אז הוא פונה ליהושע, כן? אמר יהושע, אף אתה הגד לי מה עשית. בוא, למה לקחת? וואו, שוב, זה מעקר את כל האמירה של יהושע. מיד נפל מחלוקת בישראל ועמדו שבט יהודה במריבה. הרי הייתה פה, היה פה גורל, איזה שבט, איזה חמולה, איזה משפחה ומי בתוך המשפחה. אז זה נפל לשבט יהודה. איך הגיש יהודה? למה משאירים אותנו? סתם, אנחנו לא עשינו שום דבר. בום, יוצאים למלחמה שלמה. כפשוטו, שימו לב, עמדו שם איתו במריבה והרגו מישראל כיתות כיתות. מלחמת אחים, מתחילים להרוג אחד את השני. אנחנו לא אשמים, אתם כן אשמים. טרח, בום, נהרגים יהודים. ואז קורה משהו מדהים. מי מצליח לעצור את הסיפור הזה? רק אדם אחד יכול לעצור את זה. שימו לב. אמר אחן, כיוון שאחן כך, אמר בליבו, עמוד שורה 44, כל המקיים נפש אחת מישראל כי הוא קיים עולם מלא, ואני על ידי נהגו גם אנשים מישראל, אני חוטא ומחטיא, מוטב אני יודע לפני הקדוש ברוך הוא, לפני יהושע, ואל תבוא תקלה ידי. לא, 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 לא. אני לא רוצה למות, אבל אני לא מוכן שיהיה פה מלחמת אחים בגללי. זה הצד המופלא בערבות. שימו לב, מה גורם לו להתוודות? אני לא רוצה שיגעו אחים בשום פני אופן. לא יכול להיות. לכן הוא מתוודה. וואו. זה ישראל, אף הפי שחטא ישראל. נכון, בגלל שהוא ישראל, כולנו נזקנו. כולנו היינו באיזשהו מצב נוראי. בגלל החטא שלו. אבל גם הוא עושה תשובה. בגלל שהוא ראה מה קרה לנו. מעשה אחן עמד ושמיע קולו לכל הקהל, ויסו כל הקהל לפניו. כשאחן קם לדבר, כולם מוכנים להקשיב לו. ואמר יהושע, אמנה אנוכי חטאתי אשר עשה וכזאת וזאת עשיתי, לא זו בוודא, כבר מעלתי באחרות. אמר יהושע, אני ככה הייתי יודע שהדבר תולי בך. אגיד נא ואל תחד ממני וכו'. טוב. אז אם כן, מצאנו פה, יש פה שני דברים מעניינים. בגמרא, הוא אומר לו, בני תודה. והוא מודה. זה אומר בעצם, כשהוא פונה אליו, בני, הוא מורה אצלו משהו חיובי. במדרש רבה, זה בא בעקבות מלחמת אחים, אבל גם זה מורה אצלו. אני לא רוצה שיהודים יהרגו בגללי. בני יהודה נלחמים באלו ואלו ואלו, הסיפור שלהם. זה ערבות. זה ערבות שיש בו צד מזעזע או מאיים, וזה צד שיש בו צד שמורה רשע. עד כאן בסדר? אני חושב שפחות את זה כבר ראינו, נכון? אוקיי. אז עכשיו מתקנים את הסיפור הזה, אחר, אני אומר, זה עדיין אולי קצת בעייתי, אולי קצת מכאיב לנו. האם אפשר להבין את ההיגיון שבדבר? אוקיי, אמרנו, לפעמים זה יכול להיות חיובי, לפעמים זה שלילי, אבל מה ההיגיון בזה? למה אם אדם אחד חוטא, אז מישהו אחר נפגע? אז אין מה לעשות, זה באורגניזם חי, זה מה שקורה. אם לא הסתכלתי והלכתי ונכנסתי באיזה קורה נמוכה וחטפתי מכה במצח, אני צריך להגיד, למה העיניים לא קיבלו את המכה? למה המצח? למה? מה פתאום? זה לא הגיוני. מה המצח עשה? לא, זה לא קשור. אני, האדם חי, אז כשאני לא מרוכז, אני חוטף מכה, לא משנה איפה חטפתי. הכל כואב לי, בגלל שאנחנו ציבור, אנחנו כלל, אנחנו נשמה אחת של האומה הישראלית. לכן, אם תא אחד מפשל, התא השני נפגע. עד כאן? טוב. בואו נתחיל את פרק ח' עכשיו, בסדר? זה השלב הבא. כבר העלו את אחן, הרגו אותו, ולכאורה פתרנו את כל הבעיה. בסדר? פרק ח'. ויאמר שם יהושע, אל תירא, התחיל, אתם איתי? אל תירא ואל תחת כי עמך, כי כך עמך את כל עם המלחמה, וקום עלי העי, ראי לדיבתך את מלך העי ואת עמו ואת עירו ואת ארצו. אוקיי. אז עכשיו הולכים לתקן. איך הדרך הנכונה לתקן? אחרי שעקרנו את הבעיה מתוכנו, איך הצורה הכי נכונה, הכי קידוש השם עכשיו, לתקן את מה שקרה? מה היה? אחד מעל בחרב, הלכו לכבוש את העי, ושם גילינו את הבעיה על ידי זה שנהגו 36 איש וברחו. אז עכשיו, לכאורה, איך צריכים לתקן את זה? לשלוח עכשיו את אותם החיילים, פלוס 36, בלי 36, לא משנה מה, ומה יקרה אחר פעם? מה אמור לקרות הפעם? אחרי שתיקנו את החטא של החן, נצח. זה הקידוש הכי גדול שיכול להיות, נכון? לראות שבאמת הבעיה היה אחת. הבעיה הייתה אחת. בואו תראו מה קורה פה, משהו אחר לגמרי. פסוק ב' ועשית לעי למלכה כשעשית יכול מלכה רק שלה ובאמתה תבוזו לכם. אז קודם כל מותר לך לקחת מהשלה, לא כמו שישע אמר יריחו וזה יצר את כל הבעיה, תתיר להם לקחת שלל. שיא לך עורב לעיר מאחריה. איפה זה אחורי העיר? הפירוש המילה הזאת אחורי העיר. אני אבקש לכם לשים מערב מאחורי קריית ארבע. איפה תשימו את זה? בצד הזה, אולי זה לפנים. צד ההוא, אני בא תמיד מהצד השני, אז בשבילי זה הקדימה של קריית ארבע. יש לך תחנת הדלק, אז אולי זה שם הקדימה. מה, איך אתה מגדיר מה זה אחרי ופני? לי נראה דבר פשוט. יש לי מישהו רעיון? מה יהיה הפנים של העיר תמיד? אבל אין לנו ירושלים בינתיים, נכון? אנחנו פה עוד לפני כן. אבל מה? כיוון המשכן, משהו יותר פשוט. מה? איפה שהכניסה? אם יש חומה מסביב, אז השער. אוקיי. אז אם זה המצב, אז בואו נראה. אני מצייר בצורה סתמית. אם זה העי, אז אם אחורי, תכף נראה, המערב היה פה, בצד מערב, אז אני מבין שהשער הוא פה. בואו נמשיך הלאה. ויקום יהושע בכל עם המלחמה, פסוק ג', לא תעי, ויבחר יהושע 30,000 איש, יוחאי וישלכם לילה, ויצב אותם אמור, הוא אתם עורבים לעיר מאחרי העיר, אל תרחיקו מני מאוד, ואיתם כוכם נכונים. ואני בכל העם, שהייתי נקרב על העיר, והיה כי יצאו קראתנו, כאשר בשונה, ונס לפניהם, ויצאו אחרינו, עד עתיקנו אותם מן העיר, כי אמרו נסו לפנינו, כאשר בשונה ונס לפניהם, ואתם תקעו מהעורב ורשתם את העיר, נתן לשם לכם בידכם. והיה כי טוב שכם את העת, עשית העיר, ויש כדבר השם, תעשו רוצי וידיעתכם. ויש לכם ישוב ילכו למערב, ישו בין בית אל ובין העי, מים לעי, מערבה, וישוב בלילה הוא בתוכה. אז כן, זה הצפון שלנו, בסדר? אז אם הם, במערב יש פה 30,000 חיילים שהם בצד, סליחה, 30,000 חיילים שהם בצד המערבי, לא רחוקים מדי, כמובן גם לא קרובים מדי. אם יהיו קרובים מדי, יראו אותם. אז כיוון שיש שם ודיות, אני מניח שהם יכולים, למרות שזה לא קבוצה קטנה, 30,000, תכף נראה. טוב, שלב הבא. וישכם יהושע בבוקר, פסוק י', ויפקוד את העם ויעלהו וזקני ישראל לפני העם העי. וכל עם המלחמה שהייתו עלו ויקשו מבואו נגד העיר, ואחרו מצפון העי, והגיא ביניו ובין העי. אוקיי, אז הם עכשיו בצפון, העם, לא יודע אם זה חתיכת צבא ענק, הם מצפון, אבל מה יש בינם לבין העי? מה יש בינם לבין העי? מה הפסוק אומר? מה? לא, הגיא. יש פה איזשהו גיא עמוק. יש פה מישהו מבנימין? מה? שער בנימין, נכון? יש שם כל מיני צוקים כאלו, ובדיות מאוד מאוד, אוקיי. יש שם גיא מאוד עמוק. אנחנו לא יודעים איפה זה העין, אני לא יודע איך לשים את זה. אבל מישהו מכיר גם שער בנימין שם, רואים שם את הוואדי מחמש וכו'. זה ממש ודיות. אני מבין שגם זה איכשהו הולך בצורה כזאת, נניח, ותכף נראה את המשמעות של זה. כלומר, יש פה מחנה ענק, אבל יש איזה קניון, לא צריך להיות קניון עמוק מדי, זה מספיק שזה 3-4 מטר, שסלעים כאלו, וזה שומר, נותן להם פור מאוד רציני. בסדר עד כאן? עכשיו רגע, אני חוזר לפרק ז' פסוק ג'. שימו לב מה קרה שם, אמרנו שיש משמעות גדולה מאוד לפסוק שם, סליחה, פסוק ה'. ויקום מהם אנשי העי, פתחתם? שימו לב. פרק ז' פסוק ה', ויקום מהם אנשי העי כ-36 איש, וידפם לפני השער עד השברים, ויקום במורד. יש פה שאלה פשוטה, איך בנסיגה הם רק, ברוך השם, שאתה יודע נכון, רק פגעו ב-36 איש? קרב נסיגה זה קטסטרופה. ברגע שיש נסיגה, אנשים מפנים את הגב ומתחילים לברוח. וזה הזמן הכי טוב לאויב, פשוט כמו מטווח, לחסל. כשאתה עומד מולם ונלחם, נאיך. נסיגה מסודרת, מה עושים היום בצבא, אם צריכים לסגת אחורה? אז יש 3 יחידות, 2 ממשיכים לכם, 1 נסוג. ואז 2 נלחמים, 1 נסוג. ואז 2 נלחמים, ו1 נסוג. ככה כל יחידה, משום זה פלוגה, אם זה גדוד, אם זה חטיבה, ככה, לאט לאט. יש 2 שליש שמנהלים קרב, ושליש נסוג אחורה, ואז אפשר לגשת להיות מוגנים. אבל ברגע שאתה עושה נסיגה לא מסודרת, אתה מפנה גב, ידך בעורבך, הברכה של יהודה, ואפשר לחסל. איך רק 36? זה כתוב פסוקי. למה? וידפו לפני השער עד השברים ויקום במורד. אני מבין שיש פה מורד, זה המורד פה, זה מקום ירידה, פה יש שברים, כלומר פתאום ואדי יותר עמוק, והם מקים אותם במורד עד השברים. למה עד השברים? לפני השאר, הם לא מעיזים להתרחק בקרב הראשון, הם לא מעיזים להתרחק מהשאר, אנשי העי. לכן הם רק פוגעו ב-36 איש. זה מי שהיה פה. ברגע שעם ישראל ברח, ה-3,000 חיילים ברחו, אז מה קרה? כבר מוגנים. למה? אנשי העי לא מעיזים לצאת מהשאר. הם רק את הקטע הקטן הזה, מה שהם רואים, שאין פה איזה הפתעה, אולי מחכים לנו פה בפנים, בעצם הם כל כך זהירים שהם לא מתרחקים. אז הם מגיעים עד לשברים, הסלעים האלו, השברים, הצוקיים האלו, ופה הם הגעו כ-36 איש. עכשיו מתברר שהם נזהרו בדיוק ממה שנחילים בפעם השנייה. לא התכוננו לזה, אבל בעצם התקלה שלנו הכינה את הישועה במשך הדרך, תכף תראו. אוקיי. אז עכשיו יש פה את הגיא שכנראה לעבור אותו, זה חתיכת משימה. יכול להיות שאפשר לעשות איזשהו סיוב גדול. שוב, זה נותן הרבה זמן לגוף המרכזי לברוח. אני חוזר לפסוקים שלנו, בסדר? אני בפרק ח', חוזר לפרק ח'. עוד פעם, פסוק י' א', וכל איש, וכל עם המלחמה, אשר איתו עלו, ויקשו לו נגד העיר, ויחנו מצפון לי, וגיא בן אבן העי. וכך 5,000 איש, וישם אותו, או, אותם עורב, בין בית אבן בעי, מים לעי. אז עוד 5,000 הוא שולח מפה לכיוון הזה. אני מבין שהם לא נמצאים ביחד עם אלו, אבל יש עוד מערב, גם כן באותו כיוון. הלאה, פסוק י"ג, וישימו העם את כל מחנה השלטון לעיר, ואת עקבו, המשכו, קצת מים. וילך יהושע בן נון בתוך העמק, ויהי כראות מלך העי, וימהרו, וישכימו, ויצאו אנשי העיר לקראת ישראל למלחמה, הוא וכל מועד לפני הערבה, והוא לא ידע כי אורב לו מאחורי העיר. וינגעו יהושע בכל ישראל לפניהם, הגוף המרכזי מתחיל לברוח, וינוסו דרך המדבר, ה-600,000 או כמה שהיו, הם מתחילים לברוח לכיוון מזרח. ויזעקו כל עם אשר בעי לרדוף אחריהם, ותפוח יהושע וינתקו מן העיר, ונשאר איש בעי ובית אל, שלא יצאו אחרי ישראל ויעזבו את העיר פתוחה ותפוח ישראל. כלומר, אחרי הכישלון, ההצלחה הראשונה, עכשיו כבר קיבלו ביטחון יותר גדול, והם יוצאים לרדוף אחרינו ומשאירים את העיר פתוחה. ויאמר אשר יהושע נטה בכידון, פסוק י"ח, אשר בידך אל העי, בידך אליהם וידי יהושע בכידון אשר בידו על העיר, ועורב קם מהרה ממקום ויוצאו כנתות ידו ויבוא העיר, ויכידו ומרו ויציתו את העיר באש. מה תפקיד הכידון? שהעי יבוא אליהם? למה, מה העי יבין את הכידון? יהושע פתאום מרים את הכידון. מה אנשי העי יבינו מזה? מה? שהם הרבה, ולכן מה? בידותי אני הבנתי דבר פשוט פה. זה הסימון לעורב לקום. רק כשגדלתי הבנתי שזה לא יכול להיות. למה? נניח שיש לנו פה קילומטר בערך. חוקים קילומטר מהמקום, לא צמודים לך. העין, נניח, כל זה, זה עוד קילומטר, נניח. אחרי זה, הם יתנתקו מן העיר, כדי שהם יכנסו פנימה, אז יש לנו עוד קילומטר. העם נמצא, התרחקו כבר. כמה יש מהאחרון בעם ישראל? נניח שהם פה עכשיו, בסדר? כמה יש? יש עוד קילומטר שהם שומרים על עצמם שלא התחיל להרוג אותם פה. הם פה 12,000 אנשים, 12,000 איש. הם לא יוצאים בשורה אחת ארוכה, יוצאים במרדף. כל אחד תופס 5 מטרים, נכון? אז זה כפול זה 60 קילומטר, אבל בוא נניח הם רצים 100 איש ביחד, 1,000 איש ביחד, 100 איש, לא יודע, כפול 55, יש לנו פה עוד 2 קילומטר, בפשטות. מכאן, אנחנו מבטאים פה ממול, בשכונה הזאת שם, מה? לא, לא, זה פה מאחורי, גבעת אבות זה פה. שכונה שם, יש שוטרים וכולי גרים שם. לא משנה, קיצור, זה 800 מטר בקו אווירי. אם אני ארים את זה, מישהו יזהה את זה? אולי. אם יש סימן למישהו שנמצא שם בחוץ, אני מרים את הכידון, 800 מטר. 6 קילומטר, אף אחד לא יראה שום דבר כשאני מרים כידון באוויר. אי אפשר לראות את זה. בלתי אפשרי. אז הייתי, באמת הייתי בשריון, ולא הייתי בבטקל, כמו שאמרתי לכם כבר, ולזהות טנק ב-6,000 מטר, עם פריטלסקופ שמגדיל, מגדל את הזה, זה היה עיני נץ. תותחן שיכול לזהות טנק במרחק 6 קילומטר בין עצים, זה העיניים של נץ. וטנק הוא 4-5 מטר. זה לא משהו קטן, כידון. למה אומרים את הכידון? מה זה צריך להיות? תכף תראו. טוב, אני משיך. יוטט. ועורב קם מהרה במקומו וירוץ כנתות ידו ויבוא העיר וכידוע ורואו הציתו את העיר באש ויפנו אנשי העיר אחריהם ויראו ונעלה השען העיר השמיים ולא היה בהם ידיים לנוס הנה והנה והעם הנס במדבר נהפך אל הרדף ויהושע וכל ישראל ראו כי לחד עורב את העיר כי עלה השען העיר וישוב ויכו את אנשי העיר ואלה יצאו מן העיר לקטם ויהיו לישראל בתווך אלה מזה ואלה מזה ויכו אותם עד בלתי ישיר לא שריד ופליט. זהו, הם מסתובבים, אלו ה-600,000, ה-30,000, והם מוחצים אותם, לא נשאר מהאנשי האי כלום, ואת מלך האי תפסו חי והקריבו אותו יהושע, ויכול את ישראל להרוג את כל יושבי האי בשדה במדבר של פומבו, ויפלו כולם לפי חרב הטומאה, וישוב לכל ישראל האי והקריבו אותם לפי חרב, והיו כל הנופלים ביום ההוא מאיש ועד אישה, 12 כל אנשי האי מאיש ועד אישה, ויהושע לא השיב ידו שנטע בכידון עד אשר החרים את כל יושבי האי. למה הוא החליק את הדבר הזה? לא היה סימן. וזה היה סימן. סימן למה? אבל מה זה? את צודקת. שכל הזמן שהיו, אז הוא נשאר מהיד. אבל למה היד למעלה? מה זה נותן? וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא מעלה, כל זמן שעושים עניין השמיים מנצחים. יהושע עושה אותו דבר. הכידון למעלה זה בעצם אותה פעולה שמשה רבינו יעשה, לזכור את דיברו של עולם. למה צריך לזכור את דיברו של עולם? מה הבעיה? יש פה בעיה קשה שבאו המרגלים בפרק ז', המרגלים של האי, והם אמרו מספיק לנו 2,300 איש. הרי שאלנו למה לא שלחו 2,300 איש לעשות קידוש השם גדול, אותה קורפורמים 600,000, זה פי 200. מה קרה פה? הם, כתוב פסוק, מתו 12,000 מאיש ועד אישה. זאת אומרת, יש פה 6,000 חיילים בתוך העיר האי, סליחה. מה שמקובל היום בצבא, אם אתה רוצה לכבוש מקום מוגן, ויש חומה, זה ודאי מוגן, אתה צריך פי 3 או פי 4 כנגד אם באים למחנה שיש שם פלוגה והיא מבוצרת, אתה חייב בין 3-4 פלוגות כדי לנצח, כדי להתחשב איכשהו בכל זאת לצלוח את הגדרות וכו' וכו'. אם היו צריכים פי 3 נניח, זה אומר שהם צריכים לשלוח לפחות 18,000 חיילים. מה אמרו המרגלים ליהושע? זהו, המרגלים פה פרק ז', מקום קטן, מספיק 2,300, אל תיגע שם את כל המלחמה. לא צריכים שמונה, הם אמרו, מה? 2,000 איש אנחנו נגמור אותם. הערכה נכונה? לא. ממה היא נובעת? ממה נובעת הערכה ההזויה הזאת? שמספיק 2,000 איש. מה? מי גאווה. כלומר מה? תראו, איך גמרנו את יריחו? אנחנו לוקחים אותם בהליכה, זה שטויות. אני לא יודע איך הם תכנו בך, מה הם חשבו, איך ינצחו אותם. יגיעו 2,000 איש, מה יקרה? מה הם חשבו שיקרה שם? לא הבנתי. אבל ברור הדבר שאין סיכוי ל-2,000 איש לכבוש את המקום הזה. גאווה. כוחי בעוצם ידי עשה את החיל הזה. משמעות הדבר שמה? עכשיו בואו נלך עוד שלב אחד עמוק יותר. מה משמעות לקיחת השלל של אחן? למה אחן לקח שלל? אני נלחמתי. מגיע לי שכר, לא? וכך זה נפס ברוב התקופה הקדומה. השלל זה שכר המלחמה. סיכנתי את החיים שלי, אבל מה שאני אוסף מהאויב, אני לוקח לעצמי. יש שלל. בא דוד המלך, אמר, אין דבר כזה. זה לא שייך לחייל הפרטי, זה שייך לאומה. מחלקים את זה בתוך האומה, לא לחיילים שלחמו, אבל עד אז זה רק החיילים שלחמו. מה אומר אחן? נלחמתי, מגיע לי שלל. מה אמר יהושע? לא, השם נלחם, נפילת החומה זה משהו אלוקי. כל השלה על השמיים. ואחר אומר, לא, אני לא יודע. בעצם, החטא של אחר זה אותו חטא של העם. רק מה? זה לא... הגאווה זה בעיה מוסתרת. זה שורש לדברים מאוד מאוד רעים, מאוד מאוד שליליים. אצלכן זה התפרץ בצורה נוראה. אני אביא דוגמה פשוטה לדבר הזה, דלקת בגוף. יש לי דלקת. יכול להיות דלקת, אדם יש לי דלקת באצבע. אוקיי. האצבע אדומה, מנופחת. איך אפשר לדעת זה דלקת? בדיקת דם, נכון? לוקחים דם, ומה אדם אומר? וואי וואי וואי, כמה כדורות לבנות יש פה. הגוף נלחם מול דלקת. אבל הוציאו את הדם מפה. הוציאו את הדם מפה. איך יודעים שיש פה דלקת באצבע? אין דבר כזה, כל הגוף דולק. אם יש דלקת, אז נכון, היא מרוכזת. היא פה אדום, פה מנופח, פה הבעיה. אבל כל הגוף דולק. ובעצם אפשר להגיד גם כלפי מה שאחד עשה, אבל זה גם קצת מסביר את סוגיית הערבות. יש פה איזו בעיה בכל הגוף. בכל העם יש בעיה. רק זה לא התפרץ בצורה כך מוגלטית בחוץ. רק האצבע, אכן היה בעייתי ממש. אבל כל הגוף דלוק. התחושה שאנחנו הצלחנו, ממש כמו אחרי ששת ימים, עד מלחמת יום כיפור, הכל אני יכול בחופש הגדול. אין שום בעיה. זו בעיה גדולה מאוד. זו בעיה גדולה מאוד. לכן איך יהושע נלחם? קודם כל, עם כידון למעלה. מה? וזכרת? כי השם לוקח לך, הוא נותן לך כוח לעשות חיים. אתה יש לך כוח, בוודאי. אבל מי נתן לי את הכוח? בבראש שלו. כלומר, הבעיה שלכן, היא נמצאת בזה רלפין, בכל עם ישראל. לכן הם הגיעים מצב כזה שהם באים 2,000 איש. לכן התיקון גם הוא, אל תבוא 2,000-3,000 איש, תביא את כל העם המלחמה, ותצאו לתקן את כל המהלך הזה. אז אם כן, כששאלנו למה התיקון הוא לא תיקון מיידי, תשלח אותם 3,000 איש, לא שייך. בגלל שזה עצמו, 3,000 איש, זו בעיה, זה חלק מהמחלה, זה לא נכון. זה גאווה, זה תחושה שאני יכול לעשות הכל לבד, אני יכול לפעול, אני יכול לעשות את ה... להציל את עם ישראל בכוחי ועוצם ידי. וזה לא נכון. זה לא נכון. לכן יהושע יחזיק את הכידון למעלה כל הקרב, שכל הקרב נזכור את היסוד הזה, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח לעשות חיים. נכון, אנחנו עושים את החיים, אבל הוא הנותן כוח לעשות חיים. וזה התיקון הגדול לחטא הזה שהייתה. אבל שימו לב, כמו שאמרתי, חלק מהפתרון, כלומר, גם הכישלון לפעמים הוא חלק מהפתרון. מה הכוונה? כתוב מזמור שיר יום השבת, טוב זה אותו בשם, מזמור של חיליון, נגיד מוכחסדך. אבל יש דברים שאיש בא לידע, חסי לבין את זאת. מה אנשים לא מבינים? בפרח רשעים כמו עשב, והציצו כל פוליה ונשם, למה אתה נותן מקום לרשעים? ומה התשובה? להישם דם עדי עד ותמרון השם. השם יכסח את כל ההסביעה הזאת. השם, יש לי שאלה. מה השאלה? אל תצמיח את הרשעים ואל תכסח אותם. מה אני צריך אותם? מה הסיפור פה? שאלתי פעם חקלאי, חידה. מה הפעולה הראשונה שעושה חקלאי כשהוא נכנס לשטח עכשיו, נניח זורעים את הזריעה של החורף, מה הפעולה הראשונה שעשו בשטח הזה לפני חודש, לא משנה ככה, מה הפעולה הראשונה שעושים לקראת זריעה של השנה? מה אתם אומרות? גם אני אמרתי, אבל בואו נעשה בכל זאת. תזרקו משהו.
מה?
הפוך את האדמה, הכי הגיוני, ככה אומרים, לחרוש כאילו. אוקיי, מה עוד יכול להיות? מה אני לא?
משקים.
מה?
משקים.
משקים, יפה מאוד. כן? מאיפה?
מהגולן.
הדבר הראשון שעושים זה משקים. למה? למה משקים? זה פשוט. בשטח יש לנו כל מיני זרעים שנשארו, הרבה משנה שעברה שכתפנו, זרענו לך סעורה, ונשארו המון, המון זרעי סעורה בשטח, זה נופל. יותר מזה, סבא פופו, עפו לנו כל מיני, אולי מהשכן, עפו לנו כל מיני זרעים כשהוא איבד את השטח שלו, אז עף באוויר זרעים אלינו. עברו פה כמה וכמה וכמה אדרים של בדואים בחצי שנה האחרונה, והטילו גללים, בגללים יש כל מיני גרעינים. בקיצור, אם אנחנו נשקיע עכשיו, אם אנחנו נגדל, אני אחרוש, מה יקרה אם אני אחרוש? כמו שאני יצאתי, כמו שאתי צד, אני אכניס את כל הזרעים יותר עמוק פנימה. כל מה שנשאר פה עכשיו אני אכניס את המזרעים פנימה. דבר ראשון, מה עושים? משקיעים, מחכים שלושה שבועות, ואז כל מה שנבט עוברים מחרשה ועוקרים, שווה לנו בעיות. יש כל מיני זרעים שהם רתומים בשטח, ככה גם אצלנו בפנים יש תכונות רתומות, חסרונות רתומים. חסרון רדום, אדם יכול להיות שהוא קמצן, בסדר? יכול להיות שהוא קמצן, יכול להיות שהוא כעסן, רק מה? אף פעם לא הכעיסו אותו, אז מה הוא לא יודע? שהוא כעסן. גם אף פעם, תמיד היה לו שפע, הוא תמיד חילק לכולם. לא היה מצב שהיה לו מעט מאוד, והיה צריך לו מה אם הוא נותן או לא נותן. אז הוא תמיד חילק, היה לו המון, מה אכפת לו לחלק? אבל מי רק מעט? פתאום יש מעט, פתאום הופכת קמצן מארץ הקמצנים. זאת אומרת, יש לנו זרעים רדומים בפנים שאנחנו לא יודעים אותם. ואז באה איזו תקלה, ומה קורה? אנחנו פוגשים את, הזה, את, את החיסרון הזה, פוגשים את הבעיה הזאת, פתאום זה צץ. אילו היו משקיעים, סתם זורים ומשקיעים, הכל היה צומח שם, בלגן אחד גדול, זה לא טוב. אז הקדוש ברוך הוא מזמן מדי פעם שאיזה משהו חושף לנו כל מיני זרעים רדומים, תכונות רדומות שאנחנו לא הכרנו. יאה! פתאום אנחנו כועסים, אני כועס, ואז מה קורה? היי, לא ידעתי שאני כעסן. אז שהשם הביא לי את ההזדמנות הזאת לכעוס, חבל שכעסתי. מה למדתי מזה? שיש בי כעס, אני צריך לדבר בזה. הנה, אני בעצם, העובדה שכעסתי זה לא טוב, אבל גיליתי שיש בי כעס ואני חייב לטפל בזה. אני חייב, מישהו השקע אותי, ופתאום הכעס צמח. נשמדה מדעת. השם זורע את התכונות האלו כדי שלמד לטפל בהם, שלמד להתמודד איתם. האמינות, אחרי שזה למדנו לפני חנוכה, נכון? על הרשות והאמינות. למדנו פסקה בורות, שנכנסים עם התכונות הרות לתוך הקודש. נכון? זה עם ה... כן? אז זה בדיוק הנקודה. אנחנו צריכים לדעת, יש בנו תכונות בעייתיות. להתמודד איתם. הנוצרות לא מתמודדת, אין שום בעיה. הכל קשה, הכל בסדר, שיש מה שיש לך. אנחנו לא מבינים, לא מבינים ככה. אנחנו נכנסים להתמודד עם הבעיות. ולכן, גם פה, העובדה שהייתה פה תקלה, זה בעצם גילה לנו בדיוק את התכונות שלנו, את המציאות שאיתה אנחנו צריכים להתמודד. ולכן באנו, באותה דרך למדנו איך לפתוח את השער הבעייתי שלהם, והצלחנו להיכנס פנימה טוב, אולי חלק אחרון פחות מובן, לא יודע. עד כאן, בעזרת השם, נמשיך שבוע הבא בשישה פסוקים האחרונים של פרק ח' שהם לא במקום הנכון בכלל. עד כאן, בסדר? בבקשה.